שוב מוצאי תשעה באב, והמשיח עדיין לא בא, הרב יכול להראות לנו דרך נחמה. אכן, תשעה באב, יום של אבל וצער גדול על החורבן, אבל אנחנו יודעים שבתשעה באב נולד משיח. מצד אחד אנחנו אבלים מאוד על החורבן, כואבים מאוד את המשכו, כי כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב, כאילו הדור שלנו בית המקדש נחרב, לא רק שהוא לא נבנה, כאילו היינו מתקנים את חטאות אבותינו, לא היה נמשך החורבן הלאה. ואם הוא נמשך, פירושו של דבר שאנחנו לא מתקנים, לא תיקנו כפי שצריך. מצד שני, אנחנו בהחלט יכולים להתנחם בנטפי הנחמה, שהקדוש ברוך הוא כבר הראה לנו את ההתנוצצות של לאורו של משיח. דורות הדורות לא היה להם שום סימן של שינוי לטובה. צרות רדפו צרות, קשיים רדפו קשיים, ולא ראו איזו התחלה של יציאה מהצרות. ובדורות האחרונים התחיל תהליך של יציאה מהצרות, זה עובדה. זה כבר הרבה דורות. מבחינה רוחנית זה כבר 400 שנה. אבל זה היה אז התנוצצויות קטנות בזמן הארי, בבית יוסף. אבל בדורות האחרונים, שלושה דורות האחרונים, ארבע דורות האחרונים, התחיל תהליך. התחיל לפני למעלה מ-120-140 שנה, תהליך של התעוררות של יהודים לשוב לארץ ישראל. לא יחידים בודדים, אלא ממש תהליך, ושהולך וגדל וגדל והולך, ואנחנו עכשיו ברוך השם נמצאים כמעט 50%, קרוב לרוב של יהודים בארץ, נמצאים בירושלים, לא בכל חלקי ארץ ישראל, אבל בחלקים רבים מארץ ישראל. ובוודאי שאלה נטפים של נחמה. בוודאי ככה. אבל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה לא ניחומים, אלא פעולות. אנחנו חייבים לקחת את עצמנו בידיים, ולדעת שכל אחד ואחד יש בידו לתרום תרומה מסוימת לקירובה של הגאולה. וכל אחד שהוא נהיה יותר טוב בלימוד תורה בראש ובראשונה, כי הרבה דיבור על זה גדולי חכמי הפנימיות, שהגאולה האחרונה היא תהיה בזכות התורה. השקידת התורה ולימוד האמונה, שזה כבר לבוש של סודות התורה, זה בוודאי דבר גדול שמקרב את המשיח. ואנחנו נצמיח מתוכנו, מתוך הישיבה, אנשים עם עוצמות רוחניות גדולות, אנשים עם כוחות הנהגה רוחניים גדולים, שיהיו מאורות גדולים, ונעשה את המהפכה הדרושה של חזרת בתשובה בגדול, בראש ובראשונה בסביבה שלנו, בתוכנו, מתוך שאנחנו נהיה דוגמה אישית, ונהיה מתוקנים במידות וגדולים בחוכמה ובתורה, אז ההשפעה שלנו תהיה עצומה, וכך אנחנו נעשה את השינוי, וזה מה שמוטל עלינו. אנחנו נמצאים בחוט השדרה של האומה. יש הרבה תלמידי חכמים שעוסקים בתורה מנותקים מהאומה. האומה, אני מתכוון, מתוקים מחלק גדול מעם ישראל, שרחוקים מתורה ומצוות, אבל נאמנים לעם, לא רוצים לעזוב את ארץ ישראל, נשארים פה. יש אנשים שרחוקים מתורה ומצוות לחלוטין, כאילו לחלוטין, אבל והם יכולים לצאת לחוץ לארץ ולחיות שם עם משכורות פי חמש, רופאים טובים, אנשי הייטק ועוד כמו מקצועות שונים, היו יכולים לצאת לחוץ לארץ ולהרוויח שם הרבה הרבה יותר ולחיות חיים הרבה יותר טובים. הם לא קשורים בתורה, הם לא מקיימים מצוות, אינני יודע אם שומרים יום כיפור, נראה לי שגם זה לא, ואף על פי כן הם לא רוצים לעזוב את הארץ. כאן זה מקומנו. זאת אומרת שיש להם בכל זאת לפני ולפנים קשר עם עניינה של האומה, לא קשר חיצוני בלמד, זה משהו יותר פנימי, זה משהו שלא מוסבר. ככה שלחבר את החלקים האלה שיש בהם עדיין את הסגולה, למה? מפני שהם אנשים טובים, הם רופאים מסורים, הם עושים חסד, הם עושים דברים טובים. יש אנשים שנאמנים למדינה, אמנם לפי הדיבורים בתקשורת אז אין דבר כזה, אבל יש אנשים שהם מסורים בצבא, יש אנשים שעובדי מדינה מסורים, יש ברוך השם, והם רחוקים מתורה ומצוות, וצריך לחבר את כל חלקי האומה יחד. ואנחנו שאנחנו עוסקים בתורה מצד אחד, ומצד שני יודעים את עניינה של סגולת ישראל, אנחנו תפקידנו לחבר, להיות החוט השדרה שמחבר את החלקים ביחד. נצמיח גדולי תורה ברוחו של הרב קוק, אפשר להיות כמו הרב קוק, מישהו יכול? אם יש לנו כמה אנשים שיכולים, אז בכל אופן כמה שאפשר קרוב יותר, ונרומם את האומה. ואז אנחנו, מי לא מתנחם, מי שלא עוסק, מי שלא פועל, מי שלא מעלה תושייה ועוצמה, מי שכל הזמן עוסק להתקדם, הוא רואה את ההתקדמות. מי שלא עושה את זה, הוא אומר המצב נורא, המצב קשה. אבל אדם שפועל ועושה, הוא רואה את הדברים אחרת. אז אנחנו צריכים לעשות ונתנחם במעשינו הטובים. יש פה שאלה על תלמוד תורה בתשעה באב. תשעה באב לא לומדים תורה, והרי הבית נחרב בגלל שלא היינו מקושרים לתורה כמו שצריך. אז למה לא לומדים תורה בתשעה באב? הרי זה כאילו שהחורבן רק נשאר. ראשית כל, אם היינו מספיקים ללמוד את כל מה שמותר ללמוד בתשעה באב, זה היה לימוד מצוין. תשעה באב אפשר ללמוד כל פרק כאילו מגלחים, זה פרק גדול, וכמה דפים בגיטין, ואיזה דף בסנהדרין שגם המשנה ברורה מציין אותו, ואת כל איכה עם פירושיה וירמיהו, זה יפה, וצריך לדעת את ירמיהו, לא? ואיוב גם ספר חשוב. ואם מישהו נשאר לו זמן אחרי שהוא גמר את כל זה, יכול ללמוד הלכות אבלות. כלומר, אפשר לה... יש מבחנים על זה. סליחה, אמרתי לה, בדרך כלל לא רצו ללמוד הלכות אבלות, אבל זה עניין הדיומה, מה לעשות? אז אפשר ללמוד כל הלכות אבלות לגש למבחן. בשני, פעמיים תשעה באב שלא יהיה כמובן. ומצד שני, צריך להרגיש את האבלות של החורבן. וגם יש הלכה, למשל, שתלמיד חכם שמת, מבטלים בתי המדרש. כאילו התורה נעצרה. גם זה הדבר הזה, כאילו, שבה התורה נפגעה. אם החורבן נפגעת גם התורה, ולתת לזה ביטוי באיסור תלמוד תורה הרגיל. כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אמרו חז"ל. טוב, הייתה פה שאלה שכבר עבר זמנה. מי שהולך לחומש, האם מותר לו להתקלח לפני חצות? זה היה שאלה מאתמול. מה? ודאי שמותר. כל האיסור להתקלח הוא שנוי במחלוקת. ובדרך כלל מה שאסור, מה שכתוב בשולחן ערוך, זה לאכול בשר ולשתות יין. באו אחרונים והוסיפו שאר הדברים, ואחרים חלקו עליהם. אז לכן, ביום חם כמו היום, אם מישהו רוצה להתקלח, אני הייתי הולך לכולם. וגם אם הוא צריך לנסוע וכדומה, אני הייתי הולך לכולם. ברחצה לא צריך להחמיר. אם אין צורך, אז לוותר על זה, אבל אם מרגישים צורך, אפשר ללכת לפי הדעות המקילות.